גם כן תרבות.
הנושא הראשון שלנו לבוקר זה ולמשדר המיוחד שיוקדש כולו לחג השבועות. חג השבועות, אתם יודעות ויודעים, השני מבין שלושה רגלים, שלושה חגים מקראיים, פסח, שבועות וסוכות, שבהם מצווה מהתורה לעלות לרגל לבית המקדש בירושלים, ומכונה גם חג מתן תורה. על פי המסורת, ביום זה נערך מעמד הר סיני שבו אלוהים העניק לבני ישראל את עשרת הדיברות. ואכן, בלילה שבין חמישי לשישי, רבות ורבים מכם, דתיים וחילונים, ישבו וילמדו תורה ורוח לאורך הלילה כולו. אבל החג הזה, חג מתן תורה, תופס אותנו ברגע היסטורי, בו הקרע בין דתיים לחילונים, בין חילונים לדתיים, עמוק מעין כמוהו. רבים מהחילונים מתבוננים על תקציב המדינה שאך עבר הלילה בכנסת, ולא מאמינים כיצד נציגי המגזר החרדי והדתי-לאומי זנחו אותם ודאגו רק לעצמם, מיליארדים של שקלים לתרבות חרדית, מאות מיליונים מענקים לאברכים ומימון חינוך שאין בו לימודי ליבה. התקציב גילם בתוכו אירועים רבים שחווינו כולנו בשבועות האחרונים. אירועים שכולם החלישו, ריקחו את התפר העדין שבין הציבור האמוני והחופשי. אלה החרימו מאפייה גדולה בגלל יושב ראש שהעיז להפגין נגד רב, ואלה החרימו רשת תמרוקים שכיסתה פני נשים. מאומות בחריש בגלל פתיחת משחקייה בשבת עד כדי שבירת יד של אישה חילונית, מגישה בטלוויזיה שכינתה חרדים מוצצי דם, חברי ממשלה שיצאו נגד יושב ראש הקואליציה שלהם בגלל שבן זוגו זכה להכרה בטקסי מדינה רשמיים, והיה אפילו יושב ראש ועדת כספים אחד שהקטין זמרת גדולה בכך שהציע לקנות לבגדים. האם הקרע כאן כדי להישאר? האם חג מתן תורה זה הוא האחרון שההיסטוריה תזכור כחג שעוד חווינו יחד כחברה יהודית בארץ ישראל? שולחן חכמים איתנו כעת, כולם במידה רבה מייצגים שבט אחר בישראליות המתפוררת, שלושתם אוהבים את התורה עד אין קץ. נברך לשלום את ראש הישיבה לאומנויות ומדעים בתל אביב, ראש המסלול ללימודי אומנות ותיאטרון לגברים במכללת אמונה, הרב בני פרל, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. נברך גם לשלום את הפרופסור נמרוד אלוני, מלמד פילוסופיה של החינוך, משמש כראש המכון לחינוך מתקדם וקתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי במכללת סמינר הקיבוצים. בוקר טוב לך פרופסור אלוני.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
ולצדכם נמצאת גם הרבה של קהילת ניגון הלב בעמק ישראל, הרבה ליאורה אזרחי ורד, בוקר טוב גם לך.
בוקר אור לכולם.
נתחיל איתך ברשותך הרב פרל, אני פה כדי לשאול ולא כדי לענות, אבל אם מישהו היה שואל אותי הייתי אומר שזהו, הסיפור נגמר.
איזה סיפור?
הסיפור הישראלי, המחבר, היחד.
מעולם לא היינו ביחד. מתקופת בית שמאי ובית הלל לא היה יחד. העם היהודי היה ביחד למרות שהוא לא היה ביחד. המחלוקות של תקופתנו הן לא העזות ביותר בהיסטוריה, הן לא האלימות ביותר בהיסטוריה. הן לא גם המהותיות ביותר בהיסטוריה, כן? היו מחלוקות הרבה יותר רחבות וגדולות. בכל פעם שהמחלוקות עלו, עלו גם הזעקות שהנה אנחנו מתפרקים, כבר לא יהיה. והסיפור המשיך. אז אני מודאג, אבל אני לא מודאג מההתפרקות הכללית. יש בכל זאת משהו שמדאיג אותי בתקופה האחרונה, אבל היא קשורה כבר לתרבות הכללית, העולמית, הוא חוסר היכולת להקשיב במתינות. זאת אומרת, מצד אחד סיפור ה-PC, הפוליטיקלי קורקט, ומאידך ההתבצרות ביכולת הקליטה המועטה. זאת אומרת, היום לא קוראים טקסטים, כן? היום שומעים משהו ברמה של 20 שניות בטיקטוק.
קליק בייט, כן.
כן, זהו. ולכן יכולת ההקשבה שלנו הולכת ופוחתת, אולי זה מאפיין של המחלוקות גם בתוך העם היהודי, אולי. אבל להיבהל ממחלוקת, אני לא נבהל.
אז נועדנו לחיות יחד או שנועדנו למחלוקת?
נועדנו לחלוק ביחד.
נועדנו לחלוק יחד. נועדנו לחלוק, אני תוהה אם אתה מתכוון ללחלוק יחד, לחלוק את המרחב, לחלוק את המיטה, או לחלוק דעות?
לחלוק את ההוגה בעיקר, כי התוצר המהותי ביותר של העם היהודי הוא הידע, הדעת. והדעת היא מאופיינת בעם היהודי מאז תקופת בית שני, כמובן, בדיאלקטיקה. זאת אומרת, עוד הרבה לפני הגל, עוד הרבה לפני הדיאלקטיקות המפורסמות של תורת הזולת, הם ישבו בבית מדרש ופשוט חלקו. זה מה שהם עשו. הטקסט עם כמות המחלוקות הגדולה ביותר בתולדות האנושות, זה התלמוד הבבלי והירושלמי. אין עוד ספרות שמהותה היא המחלוקת. ומה קורה כשיש מחלוקת? לימד אותנו הגל, הרוח האנושית מתפתחת. כשכולם מסכימים, זה פחות מתפתח, כן.
אז הפרופסור אלוני, אולי ישאל אותך אפרופו דבריו של הרב פרל, שני דברים. האחד, הוא אומר לחלוק את ההוגה, האם אתה מרגיש שעוד נשארה ההוגה, האם נשאר איזשהו פירור על הצלחת גם עבורך וגם החלק באוכלוסייה אותו אתה לכאורה מייצג, או לפחות כאן עבורנו בתוכנית. ומן הצד השני, האם אתה חושב שבאמת המחלוקות מרחיבות דעת?
קודם כל אני שמח לשוחח עם הרב בני פרל, ששנינו אנשי חינוך, ואני גם שיתפנו פעולה בעבר, ואני גם הולך עם הדברים שהוא אמר, אבל אני הולך יותר רחוק, ואני לא יכול להשלים עם הדברים שהוא אמר, במובן זה שהמריבות האלה הולכות, ממשיכות, ויכולות להגיע בקרוב גם למלחמת אזרחית. זאת אומרת, אני לא יכול לחיות בשלום עם זה שהיהדות בת זמננו שכחה דבר נורא בסיסי שבני התכוון אליו, דרכי נועם ונתיבות שלום. בעיניי, כפי שקרה גם לדתות אחרות, גם לנצרות בתקופה מסוימת, וגם לאסלאם בתקופה מסוימת, הם נטשו את דרכי הנועם ונתיבות השלום, ובשם קדושה מסוימת, הם הפכו לבריוניות, לסחטניות, לעוינות שלום, לכוחניות, לעליונות יהודית, לכל מיני דברים. עכשיו אתה מדבר על ההוגה, אני לא רוצה לדבר כרגע על ההוגה, ומה החרדים מקבלים ומה האחרים מקבלים, אבל זה ברור, בכל השיח העכשווי, שאיפה שהיהדות הממסדית, אני לא מדבר כרגע על היהדות, כל אחד איך שהוא מבין אותה, אלא הממסדית שאנחנו מדברים, שהיא בלב הסיפור הזה, בולטת בציבור, בסקטוריאליות, בחמדנות, בבריונות, בכוחנות, באלימות, באנטי שלום, ולי זה כואב מאוד, כי אני גדלתי, כמו שאני משאר בני גדל, על יהדות לגמרי, לגמרי, לגמרי אחרת, שבאמת, כמו שאמרת, אנחנו אוהבים אותה, והיא עמת מידה עבורנו לאיך לחיות נכון.
אבל גם אמא שלך ידעה לריב, נכון? היא הייתה טובה בזה.
ואני לא. אתה צודק. אמא שלי ידעה גם כן לריב.
שולמית אלוני כמובן, כן.
כן, אמי, ששם גם קיבלתי ממנה את המורשת הזאת, שידעה, אני חושב, חצי תנ"ך בעל פה, וזה היה בנביאי ישראל, כאישה חילונית אדוקה. היא ראתה, כמו הרבה חלוצים של הציונות, היא ראתה בנביאי ישראל, אותם רעיונות שמופיעים גם במגילת העצמאות, שזאת הדרך לבניית חברת מופת. כן, כך גם אני, כך גם אני גדלתי. אני כאיש חינוך, אני לא בחרתי ללכת לפוליטיקה, כאיש חינוך אני משתדל לא לשלוף ציפורניים כל כך, אני משתדל להיות יותר עדין, יותר מכיל, אבל מצד שני, אלמלא המאבקים שלה, נאמר, קצת יותר פוליטיים וכוחניים, היא לא הייתה משיגה הישגים של יהדות רפורמית, של הטאבים, של שוויון מגדרי, ועוד דברים שנחשבים להישגים, איך אמר יובל נוח הררי לא מזמן, המהפכה הכי גדולה באנושות, זה שחצי מהאנושות הצטרפה לאנושות.
כאשר רבים מתנגדים ואומרים שזה בדיוק, האימא שלך והדברים שהיא עשתה במהלך עשרות השנים, זה הטרלול הפרוגרסיבי שעליו מדובר עכשיו.
כן, אבל אני לא רואה את זה תירוי פרוגרסיבי, שכל אחד איש באמונתו יחיה. הרי כולנו יודעים שישנם דתיים וחילוניים שחיים ממש נפלא ביחד, ואתה יכול להיות מדען במכון ויצמן, או ראש ישיבה של חינוך אומנותי, ואתה דתי, ואתה דמוקרט, ואתה פמיניסט. יש דרכים, אני מנסה לבנות דרכים של שלום, אני מאמין שיהודית ודמוקרטית יכולות להסתדר יחד. אני מאמין שיש שפה, אבל אני גם מבין את המוגבלות של נקודת המבט שלי, אני אדם חילוני. כחילוני, אני לוקח מהמסורת, מכל המסורות, מכל העולם, רק את מה שנראה לי כמזון איכותי, הפנים של העתיד.
והאם זה בכלל אפשרי ללקט, אבל זה נשאיר לנו רגע למאוחר יותר. אולי אשאל אותך ברשותך, הרבה לאור האזרחי ורד, כאמור רבה של קהילת ניגון הלב בעמק ישראל, אפרופו דבריו של הפרופסור נמרוד אלוני, שאומר לנו שהוא מאמין באפשרות של יהודית ודמוקרטית. אני רוצה לקרוא בפנייך דברים שאמר חבר הכנסת יצחק פינדרוס הלילה, אני מצטט אותו, הוא אומר, דמוקרטיה הם יודעים מהי, נועה קירל הם יודעים מי זו, זאת יהדות, הם לא יודעים מהי. כשמנתקים אפילו את המשפט הזה בלבד ומשאירים אותו ככותרת, אתה אומר, על מה אנחנו כאן מדברים בכלל? עם מי אנחנו יכולים לדבר כאשר איש חושב שאנחנו יודעים מה זו נאו קירל, אבל אנחנו לא יודעים מה זו יהדות?
כן, זאת אמירה מאוד קשה, ואני גם חושבת שהיא לא נכונה. אני עובדת עם בני ובנות נוער ברחבי עמק ישראל, הם בהחלט, אני חושבת שהוא אמר שהם לא יודעים מה זה שמה ישראל ומי היה משה רבינו. והם בהחלט יודעים מי היה משה רבינו, והם יודעים גם להגיד שמה ישראל. הילדים שלי לומדים את זה כמובן גם בבית, אבל גם בבית הספר. ואני הייתי רוצה לשאול אותו, האם הוא שכח כל מיני חוקים חשובים ואמירות יפות מהתורה, כמו ואהבת לרעך כמוך, כמו משפט אחד יהיה לכם, בצדק תשפוט עמיתך, מדבר שקר תרחק, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים, ועוד ועוד ועוד. כי נדמה שהפסוקים האלה קצת נשכחו. וגם אני רוצה להגיד שלדעתי, אני לא אוהבת את החלוקה המאוד דיכוטומית של חילונים מול דתיים. א', כי זה שם את החילוניות בצורה מאוד מסוימת, ודתיות בצורה מאוד מסוימת. ואנחנו חיים בעולם הרבה יותר רחב. יש חילוניות בגוונים שונים, בדתיות בגוונים שונים, במסורתיות בגוונים שונים. ואני חושבת שחלק מהבעיה בישראל, וזה קשור גם לדברים שנאמרו לפניי, זה המגזריות. הכל נכנס לתוך קופסה של מגזר, כל אחד במגזר הזה, אולי יותר, אולי פחות, דואגים במרכאות לזכויות המגזר, ואין הסתכלות על כל החברה שלנו כאזרחים, שבה הדתיות היא רק חלק ממי שאנחנו, ולא רק מי שאנחנו.
אולי גם אני עשיתי חטא בתחילת דבריי, בעצם זה שחיברתי בין התורה לבין היהדות, כי התורה שייכת לכולנו גם לאנשים חילונים לגמרי.
אני מסכימה, כתוב עץ חיימי למחזיקים בה. זאת אומרת, התורה שייכת לכל מי שרוצה להחזיק בה. אגב, לא רק ליהודים, גם לאנשים שבני דתות אחרות יכולים למצוא אור ושמחה לתוך התורה היפה שלנו. ובעיקר אני חושבת שזה באמת שייך לכל אחת ואחד מאיתנו, והמחלוקת, אני מאוד מסכימה עם הרב פרל שזה מחדד, גם כתוב בספרות חז"ל, שאיך אנחנו משחיזים סכין על ידי השחזה מול סכין אחרת, ככה תלמידי חכמים יכולים, ותלמידות חכמים יכולים להשחיז את החשיבה שלנו, את הרעיונות שלנו, אבל כשהמחלוקת הולכת למקום שבו אנחנו מפלים אחד את השנייה, בגינה, אז אני חושבת ששם אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה.
אולי ישאל אותך, הרב פרל, אפרופו דבריו של הפרופסור אלוני, למה באמת באחד על אחד אנחנו יכולים להסתדר, וכאשר זה מגיע אל הקבוצות, זה כבר מתחיל להסתבך?
משום שהקבוצות הן צריכות ממסד כדי להיות קבוצה. קבוצה היא מאופיינת בכללים, בחוקים, או כמו שאמרה הרבה ליאורה, יש פה דיכוטומיות, זאת אומרת, כן? זאת אומרת, ובכל ממסד יש את זרעי הפורענות של האלימות. ברגע שדבר הופך להיות ממסדי, כמו הדתות, הנצרות היא לא הייתה דת אלימה עד שלא התקבלה כדת הרשמית של הקיסרות הרומית בשנת 320 ומשהו נדמה לי. זאת אומרת, אז פתאום התחילה הנצרות להיות אלימה, עד אז היא לא הייתה בכלל אלימה.
אז זה הכוח, זה הפובואר, זה קבלת הכוח?
כן, כן, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, כאשר אנחנו הופכים להיות קבוצה, אנחנו מקבלים כוח, אנחנו מקבלים כללים. כללים זה גם כן כוח. כוח הוא, כלל הוא תמיד משהו אלים, משום שהוא מתעלם מן הפרט, מן היוצא דופן. כן? אז כאשר אנחנו נמצאים בקבוצה, אנחנו מרגישים שצריך גדרים, גבולות. שמת גדר, שמת גבול, קבעת כללים, הפכת להיות לפחות פוטנציאל אלים.
אם אני יכול
בבקשה,
כאן להוסיף
פרופסור,
משהו, כן. כי זה בדיוק מתחבר לדברים של הרב בניפר. אני זוכר, אני למדתי בירושלים גם עם פרופסור ישעיהו ליבוביץ', ואני זוכר אותו בשיח של הפרדת דת ומדינה. הוא רצה הפרדת דת ומדינה מהטעמים אולי שהרב בניפר מדבר עליהם, ולא מהטעמים שהחילוניים מדברים עליהם. החילונים מדברים מזה שרוצים, אל תיכנס לי לחיים, בבקשה, אני אבחר לעצמי את הלכות חיי. ומבחינתו של ליבוביץ' הרעיון היה שהחיבור של פוליטיקה אל דת משחיתה את הדת. עכשיו, בדיוק ברוח הזאת, הרי איך יכול להיות, אם דיברנו על הנצרות, שדת שהתחילה כאהבת הבריות ולתת אפילו את הלחי השנייה, צורפת על המוקד יהודים ומוסלמים שמסרבים להתנצר. הרי זאת ברבריות לשמה. עכשיו, לדעתי, זה מה שקורה אצלנו. ברגע שהפוליטיקה תפסה לאחיזה בדת, או שהדת בנתה לעצמה ממסדים פוליטיים כוחניים, היא נהייתה בריונית. ולא נעים לי להגיד, אבל גם שהקדושה, הרעיון של קדושה, אותי מאוד מפחיד. כי ברגע שיש קדושה, לא של הפרט אומר זה מקודש בעיניי בחיים הפרטיים, אלא קדושה עבור קבוצה, זה אומר טרור. קחו את ירושלים, נוצרים, יהודים ומוסלמים. ברגע שהם כקבוצות, כתאגידים, כשבטים, מקדשים דבר מסוים, זה נותן להם לגיטימציה לעשות טרור לאחרים. לכן אני בעד להוריד את מפלס הקדושה, להבין כולנו בני אדם, כל אחד ואחת עם הסיפור שלו, יש לנו גם שבטים, שום אף אחד לא יכול לומר שאצלו בכיס יושב בדיוק, אתה יודע, הרעיון.
לא, ורבים אומרים.
אני לא הייתי רוצה להוריד את מפלס הקדושה, אלא להפוך את הקדושה למשהו, למשהו אינטימי, למשהו שהוא, כן, לא למשהו שהוא ממסדי, כי הקדושה גם מאבדת את העוצמה שלה ברגע שהיא הופכת להיות ממסדית, היא הופכת להיות מאוד פלקטית.
אני מסכימה, רק
מוסיפה את
קדושת החיים.
את קדושת החיים, אבל אפילו, תראו, אתמול ישבנו...
לא, אתם מסכימים מדי, זה נראה לי בעייתי.
לא תקין שאנחנו מסכימים, אנחנו צריכים לחלוק על משהו.
תראה, אתה בחרת אותנו, כי אתה חשבת שאנחנו לא מסכינאים, דיברו על סכינים קודם.
לא, אנחנו לא תוכנית כזאת, לא.
כן, אבל תשמע, הרעיון הוא גם איך יושבים יחד באמת אנשים שונים, מתרבויות שונות.
ומצליחים בכל זאת.
והזכרתי שם בקבוצה שישבנו אתמול סטודנטיות מוסלמיות, נוצריות ויהודיות, והזכרתי להם משפט דווקא של איש דתי, ששני אנשים אדוקים לא מהיהדות, אחד זה מהטמה גנדי, שאמר משפט כל כך יפה. הוא אמר, אם אתם לא מזהים את אלוהים בפנים של האנשים שאתם פוגשים בשגרת יומכם, יהיה זה בזבוז זמן לחפשו במקום אחר. זאת אומרת, הרעיון הזה שגם אם אתה מזהה את הקדושה, אם המילה אינטימיות, ואם הרעיון הזה של אהבת לך כמוך, ואם זה הרעיון של בצלם אנוש, ואם הרעיון של כל הדברים היפים האלה, אז זה מחיה, זאת תורה מחיה. אבל אם זה דברים אחרים, זאת תורה מצמיתה וממיתה. וזה ההבדל.
אולי ישאל אותך הרבה ליאורה אזרחי ורד, אפרופו דבריו של הרב בני פרל, שדיבר על כך שהיהדות לכל אורכה היו במחלוקות רבות. האם את מרגישה שאנחנו באיזשהו רגע, או שכמוהו גם את חושבת שאני שוב מגזים?
אני חושבת ששניכם צודקים, זאת אומרת, יש פה משהו חריף יותר. אני חושבת שהחריפות נובעת מהשילוב המאוד לא טוב של מחלוקת דתית וכוח פוליטי. אני כן חושבת שהיו מחלוקות קשות ביותר. אני יכולה לחשוב לדוגמה, היה רב רפורמי שנרצח ב-1840 בלמברג, לבוב של היום, ועוד מקרים קשים של אלימות ומחלוקות לאורך הדורות. ואני חושבת שבאמת ההבדל הדרמטי הפעם זה שאנחנו מדינה ריבונית עם כוח. ידענו במשך מאות ואלפי שנים איך, או פיתחנו, איך לחיות כמיעוט שמנסה לשמור על עצמו ועל הכוחות שלו, ועדיין להיות מגוונים ומעניינים עם חיות. ועכשיו אנחנו חווים את זה כשיש לנו כוח עצום, כוח כלכלי, כוח צבאי. יש בינינו מיעוט של 20% מהאוכלוסייה שלנו שהם אינם יהודים, שפחות דיברנו על זה, אבל הם גם אזרחי מדינת ישראל, שווי זכויות כמונו, ואנחנו פתאום בעלי הכוח, והתודעה שלנו עדיין היא לדעתי תודעה של מיעוט, ואולי אפילו מיעוט נרדף. ושם הסכנה מאוד גדולה בעיניי.
ואולי עוד יותר מכך, בהקשר לתפקיד שלך כרבה של קהילה, כאשר את רואה רבות ורבים משתמשים בתורה עצמה, בפסוקים מוציאים אותם מהקשר ומשתמשים בהם כקרדום לחפור בו. מה את אומרת לעצמך? זו הדת שלי? זו התורה שלי? איזה תשובות את נותנת לעצמך?
אז אני נותנת לעצמי שתי תשובות עיקריות. קודם כל, באמת בתורה יש את כל היופי וכל הכיעור שבעולם, וחשוב מאוד שלא נתחמק מזה, ונגיד שהתורה היא רק ואהבת לרעך כמוך, כי היא לא. יש בה גם דברים קשים ביותר, ואלימות של ממש כלפי נשים, כלפי להטבים, כלפי אלה שאינם יהודים, אנחנו צריכים להכיר בזה, כי אם אנחנו נתעלם מזה, זה מסוכן. אבל אני אומרת לעצמי שהיהדות פיתחה כלי מדהים, וזה הפרשנות. והפרשנות היא זאת שהופכת טקסט שיש בו אלמנטים על זמניים ומגבירה אותם. אולי אפילו ניקח את הדוגמה היפה של פרופסור אלוני. מה שגנדי אמר מופיע אגב גם בתורה, שיעקב אומר לאסב, כי ראיתי את פניך כראות פני אלוהים. וגנדי גם אמר באופן מפורסם, עין תחת עין וכל העולם יהיה עיוור. אז אנחנו יודעים שבספר שמות מופיע לנו אותו פסוק, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, נפש תחת נפש. וחזל, שחיו פה ממש בשכונה שלי בעמק ישראל, ואני מרגישה אותם חזק בלב, הפכו את עין תחת עין ויד תחת יד לדיני נזיקים. ובכך הוציאו את הצד האלים הזה למשהו שאנחנו יכולים לחיות איתו. אז בעיניי, השילוב של הגברת היופי והעל זמני והמוסרי והיפה, יחד עם פרשנות לימינו אנו, זו הדרך שבה אני חושבת
שצריך
לחיות לפי היהדות היום.
כן, אפשר לא, אני אמשיך את הדברים של הרבה בעניין הזה. יש משפט מאוד יפה שאמר דוקטור מיכה גודמן, נדמה לי שהוא כתב את זה בספר שלו, הנאום האחרון של משה, שבפסח הוא בעצם חוגג את החג הזה פעמיים, את החירות. פעם אחת שהעם שלו, השבט שלו, יצא מעבדות החירות, ופעם שנייה שהוא יודע שאסור לו להפוך למצרים לאחרים. זה בדיוק האופציה של יהדות הומניסטית. זאת בדיוק האופציה. כשמישהו ישאל אותי בתור אדם חילוני, למרות, במה אתה גאה כאילו ביהדות? זאת אומרת, תשמעו, מי היה מאמין שלפני הספירה יש איזשהו עם שיגיד, אני זוכר שהייתי ילד במצרים, ואת הגר, כל סוג של גר, אני אדאג לו ואוהב אותו כמו אחרים. זה נקרא מדרגה רוחנית גבוהה. עכשיו, כשאתה ציינת קודם, אחרים ציינו, מה קורה עכשיו? אנחנו רואים שהממסד הדתי בישראל, אפילו הנציג רשמי שלו בכנסת, השר מסוים, התייחס לילדי העובדים הזרים כמפיצי מחלות, אחד דיבר עליהם כמפגע תברואתי, שלישית ממפגע אחרת דיברה עליהם כסרטן, שלא לדבר על היחס הרבים. אתה שואל, אנחנו לא יודעים מה זה יהדות? הרי כל אחד מכיר את המשפט הזה, הרי השחורים במאבק שלהם לשחרור מהלבנים אמרו, let my people go, ולקחו את משה כדוגמה ומופת. זאת אומרת, מה בינם ובין היהדות בכלל?
אז אולי בהקשר הזה ישאל אותך, הרב פרל, תעשה לי סדר, תסביר לי מה קורה שאני לא מבין.
כפי שתיארתי, יש סכנה בממסד הדתי, אבל יש גם סכנה בממסד חילוני. הממסד החילוני הוא מהווה איום, כי יש לו כוח. רוב התושבים במדינת ישראל הם לא אנשי אגודת ישראל. ולכן החרדים הם חרדים, הם מפחדים, הם מאוימים מאוד. הם מסתגרים בגלל שהכוח נמצא, וכוח טעות תמיד משחית, הוא נמצא בידי העולם החילוני. מה שאנחנו רואים כעולם ליברלי, שהוא תמיד נאור ותמיד מאיר פנים, הוא מהווה סכנה לחרדים, משום שהמוקד אצל החרדים ואצל חלק מהדתיים הלאומיים, המוקד החיים, אתם יודעים מהו? כשאתה שואל חרדי מה הדבר הכי חשוב בחיים שלך?
מה הוא יענה?
הוא יענה שאחרי שאני אמות יהיו עוד חרדים. זאת אומרת, כן, שאני אצליח להעביר לדור הבא, שגם הילדים שלי יהיו חרדים, שלא אני יהיה זה שהוא החוליה החלשה שנתקע את השרשרת. אני רוצה להמשיך. יש את ביטוי יפה אצל החרדים, מעבירי השמועה. אנחנו מעבירים הלאה. תן לי רק להעביר, לעצום את העיניים ולדעת שהסיפור ימשיך. מה יש יותר מאיים על זה מאשר לחיות במדינה יהודית, חילונית, ליברלית, עם סט ערכים שהוא בכלל שונה ממני. ולכן ברגע שאני מקבל קצת כוח,
אתה מנסה לעצור כמה שאפשר. אבל אם אתה מרשה לי, הרב פרל, במובן אישי, אתה גם וגם, או שאתה לא פה ולא שם?
אני בא מהאסכולה שטוענת שלנסות לשנות את הזולת, או את הסביבה, או את העולם, זה יומרנות. יומרנות זה גם גאווה, יוהרה מאוד גדולה לנסות לשנות את כולם. אתה יכול לנסות לשנות את עצמך בקושי. לשנות לא, אבל להכיר בעובדה שיש זרמים שונים, אנשים שונים, דעות שונות, לא להפוך כל דבר לאידיאולוגיה. האידיאולוגיות במאה השנה האחרונות לא היו משהו כל כך מוצלח, כן? הם הביאו שפיכות דמים שלא הייתה כמוה.
כן.
אז בוא נשתחרר רגע מאידיאולוגיות, בוא נשתחרר רגע מיומרות גדולות, וננסה פשוט לחיות, אם אמר רובי ריבלין, טוב המשותף, אני יותר אוהב להשתמש בביטוי השנוי במחלוקת של ז'אן ז'אק רוסו, הרצון הכללי. זאת אומרת, הוא טבע את זה, תורת המדינה מתעסקת הרבה במושג הזה. יש איזשהו רצון שאם אנחנו נאגד את כולנו ביחד, יש משהו שבכל זאת נרצה, למשל נרצה שלא יהיו גנבים, או שהפשיעה תרד, או שיוקר המחיה ירד, נתעסק בדברים האלה, ולא נתעסק בשאלה איך הזולת צריך להיראות.
כולנו בטוח לא נרצה גנבים מהצד השני. כן, הפרופסור אלוני.
אני חושב שבני בורח ממחלוקות. הפעם הוא בורח ממחלוקות, הוא דיבר יפה על החשיבות של מחלוקות בעבר, ופתאום לא חשוב לו להיאבק על המרחב הציבורי. המאבק על המרחב הציבורי הוא יומרני, אבל לפעמים הוא גדולה. זאת אומרת, לא הייתה קמה מדינה אלמלא ניסיון יומרני, אדיר, מוצלח ביותר, לשנות את ההיסטוריה. לא היה...
אבל הוא כן נלחם על המרחב הציבורי, אם אתה מרשה לי, הפרופסור אלוני, בעצם זה שהוא מעמיד תלמידים רבים.
לא, זה לא, ממש לא מספיק. לא. זאת אומרת, לזרום שכולם יהיו נחמדים כאילו אחד עם השני, זה לא. יש רעים ויש טובים בעולם. יש אנטישמיות, יש גזענות, יש אלימות, יש דיכוי, יש ברבריות. יש... מה זאת אומרת? המאבק ברוע הוא ממלא את סדר היום 24 שעות ביממה. יש צורך באקטיביזם. דברים בלי אקטיביזם לא היו קוראים כלום. כולל האקטיביזם של אותו מיל זולה ואחרים שנלחמו באקטיביזם לשנות מציאות כדי שדרייפוס לא יצא השם במשפט.
אני רוצה לחלק בין שינוי מציאות. סליחה שאני נכנס, כי יש פה משהו שהוא לא כל כך מובן. יש הבדל בין לשנות מציאות, זאת אומרת להילחם על עוול, לבין לשנות את עולמו של הזולת.
אוקיי.
זה ברור, הבדל, ברור. זה הבדל. אני מוכן להיאבק נגד איזשהו עוול מתוך הבנה, אבל שוב אני חוזר על זה, מתוך הבנה שיכול להיות שהשני לא רואה את זה כאבל משום שסט הערכים שלו הוא שונה לחלוטין. אז אני צריך לדעת איך להתנהל.
בני, אבל אני לא בעד יחסיות ערכית. זה אחד הדברים הנורא מוזרים. כשבא אדם חילוני כמוני ואומר, תשמעו, יש כמה ערכי יסוד בסיסיים של כבוד האדם, שוויון מגדרי, שוויון ערך האדם, צדק, עליונות החוק, בשוויון בפני החוק. אז הרבה פעמים אנשים דתיים אומרים, תשמע, אצלכם הכל יחסי, ואצלכם הדתיים לא יחסי. אצלי זה לא יחסי. אני מאמין שיש מוסר אוניברסלי, אגב, שיסודותיו, כל אני מלמד, וכל מי שמוזמן לקרוא כתבי קונפוציוס לדוגמה, או כתבי בודה, ימצא שם מילה במילה, מילה במילה, את פרקי אבות, או מידות טובות אחרות, יצא לי לאור לאחרונה ספר שנקרא מידת החינוך, מילה במילה, הדברים של קונפוציוס, של בודה ושל פרקי אבות. יש ערכים אוניברסליים, ועליהם יום יום צריך להיאבק. המאבק למשל היום, האם אנשי רוח, ואנשי מוסר, ואנשי משפט, הם יהיו עליונים? או פוליטיקאים מאפיונרים שדואגים סקטוריאלית, הם יובילו את הציבור. זה מאבק שאם אני זורם איתו, לכאורה, אני משחית את כל המדינה הזאת, אני הורס את כל המדינה הזאת. ולכן
מעצם זה שאתה מעמיד את השאלה, פרופסור אלוני?
לא, אני צריך להגיד, רבותיי, אתה יודע, אני אתן דוגמה נורא פשוטה. דוד המלך נחשב גיבור גדול בתנך. אבל מה זה גיבור גדול? ברגע שהוא עושה עוול נוראי, אתה אומר ג'ק רובינסון, או שאתה אומר משהו אחר, ומופיע הנביא נתן, ואומר לו, הלו, עשית משהו נורא והיום, איך שלחת אותו למות? כי רצית, כי חמדת את אשתו. יש עליינות במדינה של, בימינו, שמנסה להשתלט, שהזרוע הממשלית מנסה להשתלט על הזרוע המשפטית, ולחסל את שומרי הסף, זה בעיניי, על פי הבנתי, ובבית שבו גדלתי, עומד בסתירה מוחלטת, גם לרוח היהדות של חזון נביאי ישראל, וגם למוסר האוניברסלי האומניסטי. ועל זה אני צריך להיאבק, יום יום, על זה מאבקים היום בחברה.
אנחנו נשים נקודה עוד רגע ברשותך, הרב פרל, אני אשאל אותך אפרופו התפקיד שלך כראש הישיבה לאומנויות ומדעים בתל אביב, וגם כראש המסלול ללימודי אומנות ותיאטרון לגברים במכללת אמונה, עד כמה זה משנה גם את הצעירים אצלכם במגזר לשינוי דעה, אולי להרחבת אופקים, אבל זה בעוד רגע. הרבה ליאור האזרחי ורד, העובדה שאת רבה רפורמית, האם זה משנה את היחס שלך אל בני המשפחה החרדים שיש לך למשל?
אני גדלתי אולי באיזושהי אוטופיה שלא קיימת בהרבה מקומות, וזה שערך כלל ישראל ואהבת ישראל היא מעל הכל, ובמשפחה שלי אף אחד לא מחרים אף אחד, וכולנו נפגשים באירועים משפחתיים כאלה ואחרים, ושרים יחד ומתפללים יחד, ואפילו יש לנו תמונה של כל הרבנים במשפחה, ויש שם משהו כמו 30 רבנים ורבה אחת, וזאת אימא שלי, כי אני יודעת שהיא צעירה, זה לפני...
אימא שלך הייתה הראשונה, נכון?
נכון, נכון. אז לפעמים אני לא מבינה למה אנחנו לא יכולים באמת להסתדר, כי במשפחה שלי זה אפשרי. ויש הרבה אהבה והרבה כבוד, ולכן בעיניי זה לא האם אנחנו יכולים להסתדר כן או לא. אגב, יש דברים שברור שאנחנו לא מסכימים עליהם. אולי כן. אפילו אירועים כאלה ואחרים שלא נגיע אליהם. אבל הבסיסיות היא שאנחנו משפחה, ואנחנו יחד, וכולנו קוראים את אותם טקסטים, גם אם אנחנו מפרשים אותם אחרת. וכולנו מחויבים לחברה יהודית ולהמשכיות העם היהודי. הרבה פעמים אומרים לי, את רפורמית, אין דור רביעי רפורמי. קודם כל, אני דור רביעי רפורמי, והילדים שלי הם דור חמישי.
אני בכלל לא יודע מה זה אומר דור רביעי רפורמי.
זה מה שנאמר פה מקודם, שהחרדי דואג להמשכיות.
אוקיי.
אז תמיד אומרים, מה הבעיה עם הרפורמים? הם אין להם דור רביעי. זה לא נכון.
הכוונה היא בחוץ לארץ. בחוץ לארץ קשה מאוד למצוא.
גם בחוץ לארץ זה לא דבר של מה בכך, אבל בסדר, אני גם לא ניכנס לזה כרגע, אבל אני גם חושבת שברמה הבין אישית אין שום בעיה. הסיפור הוא באמת החיבור לפוליטיקה והדאגה המגזרית, ואני באמת שואלת את עצמי, איפה הדאגה לכלל הציבור, לכלל אזרחי ישראל? אני גרה בפריפריה גיאוגרפית. אנשים באזור שלי חיים פחות, כי שירותי הבריאות שלנו הם פחות זמינים. זה לא שהרופאים פחות טובים, פשוט יש לנו פחות זמינות, פחות תורים וכולי. אנחנו תקועים בפקקים, רוצים לבנות לנו שדה תעופה ענק על הבית שלנו. יש פה כל מיני דברים של פשוט החיים. איפה הדאגה, איך מדינת ישראל תראה עוד 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה, שנהיה פה כמעט פי שניים אנשים. זה מה שאותי מטריד. אני מאוד מאוד מודאגת לזה. ואיך המדינה הזאת תיראה בעתיד, ואני מרגישה שזה אולי הפשע הכי גדול של המדיניות של הממשלה, שהדאגה היא כל הזמן רק לכיס ולעכשיו ולהרגע, ובלי שום ראייה לאיך אנחנו נחיה פה ברמה הכי בסיסית של איכות החיים שלנו.
אני רוצה ברשותכם לדבר מעט על תרבות ועל התפקיד של תרבות בתוך המאבק הזה. כאמור, אנחנו כאן בתוכנית עבורנו הכל תרבות, אבל הרב פרל, התלמידים שלך בישיבה לאומנויות ומדעים בתל אביב, הם הופכים לאנשים אחרים מהאחים והחברים שלהם שלא לומדים אצלך?
תלוי באיזה מובן, כי האם הם הופכים להיות יותר ליברליים כתוצאה מלימודי האומנות? לא בטוח. לא, זה אני לא בטוח. יכול להיות, חלק מהם הופכים להיות יותר ליברליים, חלק מהם הופכים להיות יותר שמרניים. אומנות היא נותנת רוחב דעת. רוחב דעת לא תמיד מבטיח אידיאולוגיה מסוימת, לא תמיד מבטיח סט ערכים מסוים. אנשים שיש להם רוחב דעת גדול יכולים להיות קיצוניים לכל מיני כיוונים. מה שזה מבטיח עומק מחשבתי. ואת זה אני רואה באופן מובהק. זאת אומרת, האנשים שמתעסקים באומנויות, העומק והרבדים המחשבתיים שלהם, הם ברמה אחרת לגמרי מכל תלמיד אחר, ואני רואה את זה גם אצל מבוגרים. כשאתה מדבר עם אומנים, אתה מגלה רפרנסים, אתה מגלה תרבות מאוד עשירה, אתה מגלה דיאלוגיות, אתה מגלה סקרנות, אתה מגלה יכולת לאמץ הרבה מאוד נקודות מבט.
גם אם אתה לא מסכים אותם, זאת אומרת, עצם העובדה שיש להם רב שיודע לצטט את ז'אן-ז'אק רוסו, זה כבר לא דבר ברור מאליו.
נכון, אנחנו גם מדברים על הוגים שהם לא מתחום העולם היהודי, אבל אני לא מדבר עליהם רק עם תלמידי האומנות, אלא בכלל עם כל התלמידים. אז יש ערך גדול בלימודי האומנות. לפני יומיים דיברתי עם פרופסור מנואל טרנכטנברג, שהוא ללא ספק אדם שמעריץ את המתמטיקה ואת כל הדברים, והוא אמר, מתמטיקה 5 יחידות, זה ערך חשוב, אבל הייתי שם אותו במקום העשירי. בסולם הערכים שלי. ובערכים הראשונים הוא שם דברים מאוד מוזרים. למשל, היכולת להקשיב. היכולת להכיר את הערכים הדמוקרטיים. אבל שוב, ושאלתי אותו, והוא לא ענה לי. אמרתי לו, לכל אחד יש דמוקרטיה אחרת. אין דמוקרטיה אחת.
נשבע לך שפעם חשבתי שיש דמוקרטיה אחת, לפחות ככה אמא שלי לימדה אותי.
יש ספר שקוראים לו אין דמוקרטיה אחת, שכתבה אותו אוקי מרושק, נדמה לי ביחד עם סבר רבי, שנדמה לי שכתבה את זה יחד איתו, שהיא מציינת לבתי הספר, זה ספר שימושי מאוד לבתי הספר ממדרשת אדם, ששם היא פורסת נדמה לי 7 או 8 סוג מודלים של דמוקרטיה. אין דמוקרטיה אחת. וכשאתה תדבר עם אדם חרדי על מהי דמוקרטיה, יש לו תפיסת עולם מאוד מעניינת. הם לא שוללים את הדמוקרטיה. הם רק טוענים, בוא נעשה באמת שוויון, ונקודת המבט שלהם היא נקודת מבט של, כפי שתיארתי אותה, שיש פה איזה כוחניות מאוד גדולה שמופנית כלפי מיעוטים, הם רואים את עצמם כמיעוט, במיעוט הוא צריך להיאבק על הזכויות שלו וכדומה. אז הנה, סוג של דמוקרטיה.
כן, גם זה, גם שמענו בימים האחרונים נציגים רבים מהעולם החרדי שמדברים על כך שהם מפרנסים את העולם החילוני מעצם הישיבה ולמידת התורה שלהם. הפרופסור...
לא, אבל זה כבר מיסטי. אתה הלכת לצד מיסטי. לצד המיסטי. הם טוענים, גם בצד הלא מיסטי, שיש ערך גדול למדינה שיש לה חוט שדרה או חוט שדרה רוחני או משהו כזה, לא, זה לא משנה איך. כפי שאמרה הרבה ליאורה, אנחנו פה מפרשים, הסיפור שלנו הוא סיפור הפרשנות. כל אחד מפרש את המציאות וגם את הטקסט וגם כל דבר אחר שנגלה לנגד עיניו, הוא מפרש אותו בדרכו שלו. הואיל וכל אחד מפרש את זה בדרכו שלו, אנחנו נמצאים במצב של רב תרבותיות פוסט מודרנית כזו, שאין לה מוצא. אין לה מוצא. המוצא היחיד הוא לנסות לחיות בשקט זה עם זה, ולגבי המחלוקות, כן, נחלוק. אבל לחלוק, הייתי אומר, לא ברמה של מחלוקת לחיים מול המוות. היו דברים כאלה בעולם היהודי, כן? בית שמאי, היו הורגים פיזית את בית הלל, לפי המקורות הארץ ישראלים של חז"ל.
ובכל זאת אמרת אין מוצא. אני רוצה, לצערי הרב, אני צריך עוד מעט לסיים. אני ביקשתי מכם, נתחיל איתך ברשותך, פרופסור אלוני, לתת לנו את, אם כבר אנחנו עוסקים בחג מתן תורה, את המשפט שלך מספר התורה.
אוקיי, אני אנצל את זה להגיד שני משפטים. המשפט שבחרתי זה כאזרח מכם, יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואף לא כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים. משפט שמקפל יפה את שלוש האהבות של האדם היהודי המאמין, אהבת אלוהים, אהבת הרע כמותך ואהבת הגר או החלש. ולשאלת התרבות ששאלת, אני רק אוסיף שעם התלמידים שלי אני מנסה ברוח אפלטון, גם שילמדו לאהוב את מה שראוי לאהבה. ומה ראוי לאהבה? קודם כל אהבת הבריות, ובית התרבות הגבוהה. חינוך נכון זה חינוך שמתחיל מאהבת הבריות, אבל הוא לא מוותר על אהבה מאתגרת של התרבות הגבוהה.
אתה עוד מרגיש שהיא עוד קיימת, מלבד בכאן תרבות?
כן, אנחנו יוצרים אותה כל הזמן, קודם כל בשיחה הזאת עדיין, הבימה שלך עכשיו משמרת אותה, ואני עושה את מה שגם בני אמר, טקסטים, 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 כי אחרת אנחנו נקבל את מה שקרה לנו. ישראל נסוגה כמעט 20 שנה אחורה במבחני, מבחני הקריאה. זו הידלדלות מפחידה.
הרבה ליאורה אזרחי ורד, המשפט שלך מהתורה?
אז קודם כל לבקש מרבנים רבות ואנשי ספר, לבקש פסוק אחד, זה מאוד קשה. אז בחרתי שניים, אחד כבר אמרתי, אולי כי אני גם אימא לתאומים בנים, אבל המשפט שיעקב אומר לאחיו עשיו אחרי 20 שנה, כי ראיתי את פניך כראות פני אלוהים ותרצני, האמונה שתמיד אפשר עוד
נכון?
לתקן. נכון, מבראשית למד ג' נדמה לי. והפסוק השני, מפרשת השבוע, כי תיסה, שאנחנו קוראים אותה שוב פעם, בשבועות, הרגע שיורד משה מההר ואומר ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. וכמובן המשפט הנפלא של חז"ל שמופיע בכמה וריאציות, אל תקרא חרוט אלא חירות. ובאמת המשחק הפרשני הכל כך, איך הם הפכו באבחה אחת אבן לפלסטלינה.
אבן לפלסטלינה, אני אזכור את זה. הרב פרל, המשפט שלך?
קשה לבחור, כי אני מחובר כמעט לכל משפט, אבל אם שואלים אותי, מה הדבר שמפתיע אותי בתורה, כן? זה האמירה של אברהם אבינו לאלוהים, לפני ש... כאשר הוא הולך להגן על סדום, העיר המושחתת, הוא שואל אותו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? זאת אומרת, אתה האדם שאמור, אתה אדם, כן, אתה דמות, אתה ישות, שאמורה לשפוט את כל הארץ, מה, אתה לא תעשה משפט? מה הנחת היסוד של אברהם אבינו? שיש משפט שהוא גבוה יותר, חוק כללי שהוא גבוה יותר מאלוהים, שגם אלוהים מחויב לו. זה חוזר לשאלה התיאולוגית הידועה של כמעט כל התיאולוגים בכל הדתות התעסקו איתה, שהאם החוק הוא טוב בגלל שהאל ציווה אותו, או שהאל ציווה אותו כי הוא טוב. והמשפט הזה מרמז לאפשרות השנייה, שיש משהו, איזה טוב, נעלם, נסתר, אולי מיסטי, אולי בלתי ניתן להשגה, אבל הוא קיים איזשהו דבר טוב שאפילו האל צריך להיות כפוף אליו.
על זה אפילו אני אומר אמן, 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 אמן.
זה משפט נועז, זה משפט שמסעיר כל מי שקורא את הפרשה כפשוטה, מסעיר מאוד. להגיד לכם שיש לי פתרון מוחלט למשפט הזה, לא, אבל זה היופי בלימוד התורה, שאתה לא צריך פתרון, אתה צריך ללמוד.
הרב בני פרל, הפרופסור נמרוד אלוני, הרבה ליאורה אזרחי ורד, חג מתן תורה שמח, תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה לך גואל.
חג שמח, תודה
רבה.
מאוד, חג שמח.
גם כן תרבות. כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו היום במשדר מיוחד שכולו חגיגת שבועות, אך בניגוד לשעה הקודמת בה התמקדנו בחג מתן תורה, בשעה זו נפתח שולחן אוכל, כי כמאמר הבדיחה, חגי ישראל מתאפיינים תמיד בניסו להרוג אותנו, בואו נאכל. אז נכון, בחג הזה אף אחד לא ניסה להרוג אותנו, ובכל זאת אנחנו אוכלים. החג הזה מכונה גם כחג הקציר, ככתוב בספר שמות, וחג הקציר, ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וגם חג הביקורים ככתוב בספר במדבר, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותכם. ואכן כולכם תטרחו מחר על הקישים ועל הפשטידות, על הפסטות והגבינות, על הירקות ועל הדבש המתקתק. שולחן חכמות וחכם אחד איתנו, אנחנו נבקש מהם ללמוד כיצד ייראה שולחן החג שלנו בעוד כעשור. האם תוצרי המזון שלנו כפי שאנחנו מכירים אותם יישארו, ישתנו? נברך לשלום את עמי סירקיס אקרמן, מאמנת בריאות מוסמכת ומרצה על מקומו של האוכל בתרבות הישראלית. חג שבועות שמח לך.
היי, בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו. לצידך תמי נוספת, תמי מירון, מנהלת טכנולוגית ראשית בחממת הפודטק פרש סטארט. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, פוטק, לא פוטק.
כן, פוטק, פרש סארט, כל המילים האלה, ואנחנו כאן בכאן תרבות. הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של הרפואה והתזונה, בוקר טוב גם לך.
בוקר אור.
תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. תמי, אני רוצה להתחיל דווקא בך, ובאימא שלך, הכהנת הגדולה של האוכל הישראלי, רות סירקיס, קוראים לה רות כי...
כי היא נולדה בשבועות. והיא נולדה בתל אביב לפני 86 שנה, שתהיה לי בריאה כפרה עליה.
לכולנו, לא רק לך, היא לא רק שלך, כן.
נכון, אני מתחלקת. וזה היה מאוד מתקבל על הדעת שילדה שנולדת בתל אביב בשבועות, יקראו לה רות על שם מגילת רות. ואם אתה צריך את זה בעוד יותר דביק,
צריך
חביבה ביותר על אמא שלי, זאת עוגת גבינה.
אוקיי, חובה, נו, שבועות. אבל זה אומר שהיה פרטייה גדולה בכל חג אצלכם, כי אמא חוגגת?
תקשיב, פולניות לחגוג זה לא הצד החזק שלנו, קיבלנו את זה בצורה נחמדה ומכובדת.
עכשיו בגללך אני אקבל מכתבי תלונה.
כן, שולחן, והיו מאכלי חג, והיו דברים מאוד טעימים, היה בסדר.
אפשר להניח שכך זה אצלכם. אני רוצה, תמי מירון הפעם, לשאול אותך, כאמור, אפילו לא הצלחתי להגות את זה בצורה מדויקת, תסביר לי מה זה אומר חממת פודטק.
Okay. חממה טכנולוגית זה תוכנית בעצם שהמדינה עומדת מאחוריה, רוב הכספים של ההשקעה זה השקעה שמשקיע בטכנולוגיות שמה שנקרא break and through, עמוקות בשלבים מוקדמים, ובתהליך האינקובציה, החממה, אנחנו בעצם צוות של אנשים שמגיעים עם ניסיון, וניסיון מוכח והצלחות מוכחות, ואנחנו בעצם עושים להם חממה, אנחנו עושים מנטורים לחברות ועוזרים להם לגדול ולצמוח להיות חברות משמעותיות, כשהמטרה של המדינה זה בעצם ליצור פה תעשייה של הייטק מבוססת. ועוד משהו אחד
שמה שתפקידה יהיה ליצור תחליפי אוכל?
לא, התפקיד שלנו כחממה טכנולוגית בעולמות המזון זה להביא פתרונות לכל הנושאים הבוערים, ולכל הסוגיות שמעניינות את התעשייה הגלובלית. זה המטרה והוויז'ן שלנו, ועל הדרך לפתח את אזור הצפון, אנחנו ספציפית יושבים גם באזור קריית שמונה.
אז אולי ישאל אותך דוקטור צ'יזיק, כאמור מומחה להיסטוריה של הרפואה והתזונה, איך תראה הצלחת שלנו בחג השבועות בעוד עשור?
תראה, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, שהתשובה עליה מורכבת, כי אני לא כל כך טוב לחזות את העתיד. אבל אני יכול להגיד לך שלדעתי אנחנו לא נוכל להמשיך להתנהל מבחינה תזונתית לאורך זמן כמו שאנחנו מתנהלים היום. אנחנו לא נוכל להמשיך לאכול מזון כל כך מעובד, או לבזבז כל כך הרבה מזון, ולכן אנחנו נצטרך לשנות בעצם לדעתי מתישהו, אני לא יודע אם זה יהיה בעוד 10 שנים, 5 שנים או 20 שנה, את הדרך שבה אנחנו מתייחסים לאוכל שלנו.
כשאתה אומר לא נוכל, למה אתה מתכוון? תסביר לי את הלא נוכל הזה.
כן, תראה, אנחנו מכלים את אנחנו עושים שלושה דברים בעייתיים. אנחנו גם מכלים את המשאבים של העולם. אנחנו עושים חקלאות אינטנסיבית מאוד שפוגעת בסביבה. אנחנו גם פוגעים בבריאות שלנו על ידי כך שאנחנו אוכלים מזון שאינו מזין, ומזון אולטרה מעובד, קמח לבן, סוכר מעובד, ועוד מלא מלא חומרים אחרים. וגם עוד דבר שהוא לא פחות חשוב, זה שאנחנו בעצם מפרקים את זה גם קשור במזון, את הסולידריות הקהילתית שלנו. כל הריכוזיות, המחירים, הביטחון התזונתי שכבר הוא לא כמו שהיה פעם. זה גם הכל קשור לדרך שבה אנחנו צורכים את המזון שלנו.
אז זה, כל זה, זה תחת הכותרת הלא נוכל. מה כן נוכל?
אז לדעתי, כשיבוא השינוי, אנחנו נצטרך קצת ללמוד מהטעויות שעשינו לאורך הדרך, ולאכול אוכל מזין ואיכותי, לאכול את החיטה שצומחת פה, ואת הפירות והירקות שגדלים פה, ולגדל פה בעלי חיים אפילו, ולעשות את זה בצורה יותר חכמה. אני לא חושב אני חושב שהצלחת שלנו, אני מקווה לפחות, תהיה מורכבת מפחות מזון מעובד, ויותר ממזון טרי ומקומי, וזה בדיוק מחבר אותנו לשבועות.
זה גם הדברים שנדמה לי הדוקטור מירון תגיד לנו בעוד רגע, אבל תמי סירקיס, אשאל אותך, בכלל השולחן לא אמור להשתנות, אלא יש מין איזשהו שינוי טבעי לאורך השנים, אפילו בדרך בה אכלנו בגולה עד אשר הגענו לארצנו, וגם ב-70 השנים האחרונות.
תשמע, ברור, כי חלק מהבדיחה הזאת שאמרת, רצו להרוג אותנו, בוא נשב לאכול, זה חלק ממה שמאפיין את ארוחות החג. תחשוב על סביב כל השנה, לאוכל יש משמעות. ארוחות החג שלנו הם סוג של מיצג אומנותי, חד פעמי, ובכל חג, אם זה הגזר או הקרע בראש השנה או עכשיו, כאילו תחשוב על כל הסימנים, אנחנו אוכלים את סימני החג, כאילו דרך הצלחת אנחנו אוכלים, בולעים, לומדים, מטמיעים לתוך עצמנו את המסורת. אז אם העם ישב בגולה והיה צריך מדי דור להגיד להם, חבר'ה, אנחנו פה במרוקו או בפולניה, אבל זה לא המקום שלנו, אנחנו גרים כאן, אנחנו צריכים לחזור לארץ ישראל מחדש, היה צריך לספר ולהסביר למה אנחנו כל כך מתגעגעים לארץ ישראל, או מדינת ישראל, לארץ ישראל, זה כבר עכשיו דקויות כן. של פוליטיקה. אבל עכשיו שאנחנו כבר כאן, שניים שלושה דורות, זה קצת כמו, אתה יודע את הבדיחה הזאת של השני דגים שנמצאים
באקווריום? ספרי לי, כן.
ואז דג שלישי עובר ושואל אותם, נו, איך המים? אז הם עוצרים ושואלים אחד את השני, מה זה מים? הכמיהה לציון, לאנשים שכבר גרים בציון, זה כבר כל כך טבעי והגיוני שאנחנו בתוך זה. אז השולחן היום הוא פחות עסוק בלהתגעגע לציון, השולחן היום בהרבה מאוד בתים, יש בו סטורי טלינג, נכון? זו מילה כזאת של הייטקיסטים?
כן, כן, כן.
יש סטורי טלינג של אני פה, תקשיב לי ותקשיב לי טוב, וזה שלי וזה שלנו, והרווחתי ביושר את הזכות לשמוח עם חולצה לבנה וזר על הראש, ואין כבר כל כך עצני הלכת, עד רבה שימותו קנאים, אצלכם יש פשטידה אחת, אצלי תהיינה שלוש, אצלכם יש עוגה אחת, אצלי תהיינה ארבע, what you can do I can do better, ואחר כך כולנו נסתדר איכשהו עם הצרבת והמאיים.
ואולי ואולי זה, אולי הגישה הזו, איזו בדיוק שהביאה אותנו לדברים שאמר הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, נכון? זה הימותו הקנאים, הוא זו שהוביל אותנו למצב בו אנחנו נמצאים, גם המצב האקולוגי.
נכון, אני צופה בזה מהצד, אני לא מחזקת את זה. דווקא דברים שאמרו לי, אני מאוד מאוד מסכימה איתך.
אולי אשאל אותך, הדוקטור תמי מירון, מה עם התחליפים שעומדים כרגע על השולחן, או לחילופין, מה עם התחליפים שעובדים עליהם כעת ויהיו על השולחן שלנו בעוד עשור?
אוקיי, קודם כל אני מאוד מזדהה עם מה שדוקטור צ'יזיק אמר, אבל יש בתור מי שחיה את עולם של התעשייה הזאת, יש עוד מגמות, ובאופן אישי אני מתחברת לטבע, אני אפילו מגדלת אצלי בחצר עגבניות וברוקולי ומה שאפשר. אבל זה לא הדרך שבה נוכל להזין את האוכלוסייה הגדלה, הולכת וגדלה.
את המיליארדים הרבים, כן.
בדיוק, וגם בדיוק זה שמשאבי הטבע, כבר היום אנחנו משתמשים ביותר ממה שהטבע יודע לתת. אנחנו צריכים קצת צניעות ולהבין, זה כמו קצת ילדים שגדלים, להבין שהטבע הוא כן מוגבל. הוא לא בלתי מוגבל, ואנחנו צריכים להתנהג באחריות כלפי הדורות.
אז מה המעבדות מכינות?
אז אנחנו כן עובדים על אלטרנטיבות, להיות מסוגלים לייצר את החומרי גלם ואת המוצרים שלנו בצורה שלא תלויה באקלים, ושהיא יותר מקיימת ופחות מזהמת, וגם יש פה כל מיני היבטים אתיים. יש מה לעשות בחקלאות המסורתית כדי לשפר אותה, יש למשל, אם אני מדברת על גידולים צמחיים, יש תחום שלם שנקרא מולקולר פארמינג. לנו בחממה יש חברת פורטפוליו כזאת.
אני לא יודע מה זה אומר.
אני מסבירה.
אוקיי.
יש לנו חברה כזאת שנקראת פיגמנטום. הם למשל, זה בעצם, אתה יכול היום בכלים של ביולוגיה סינתטית, לגרום לצמחים לייצר לך. למשל, אני יכולה לייצר את החלבונים של החלב, בחסה, זה נשמע קצת מדע בדיוני.
כן.
אבל מה אני עושה בזה? חסה זה גידול שגדל במשך 3 שבועות, ולא פרה שאני מגדלת ותורמת משמעותית לזיהום האוויר, וכל הנושאים האתיים שלו ניכנס אליהם. אני יכולה בסופו של יום לקבל את הנוזל של החסה, שיש בו את אותה כמות של חלבונים ואת אותם חלבונים שיש לי בחלב, ולייצר את כל המוצרי חלב שאני רוצה.
את מפוצצת לי את המוח, גברת.
זה רק דוגמה אחת, יש מלא דברים שעוד עושים. זה לא מפוצץ את המוח, זה קורה. והרעיון, אם אנחנו
רגע, הילדים שלי ישתו חלב חסה?
למשל. זה למשל, זה אחת הדוגמאות, וזה גם יהיה חומר גלם שלי לייצר גבינות. ויש פה הרבה יתרונות. כי חסה למשל, זה רק אחד הדוגמאות לגידולים שאפשר להשתמש בהם. חסה למשל זה גם משהו שאנחנו יודעים לגדל אינדור, בצורה שאם יהיה לנו את הקטסטרופה שחוזים פה עם האקלים, ואנחנו לא נותנים לזה מספיק מקום למשבר הזה, אבל כן, כולנו כן, חוזים כן, יותר אירועי קיצון,
כן.
זוזה של עונות שינה. המשמעות היא שגם אם אנחנו נורא רוצים, נעשה פאסט פורוורד 15 שנים קדימה, היעילות של הגידולים והתחולה שלהם, ההרכב שלהם יהיה שונה, כי הם תחת סטרס, האקלים הוא לא יהיה אותו דבר. אז אם אני יודעת לגדל דברים בצורה שהיא לא תלויה באקלים שלי, במערכות סגורות וביעילות גבוהה, אני יודעת לייצר ככה חומרי גלם ואת המוצרים שלי.
מדהים. עוד רגע אשאל את תמי סירקיס אם היא מדמיינת הכנת עוגת גבינה מחלב חסה, אבל עוד לפני כן...
זה יהיה חלב אבל בלי הצבע הירוק.
חבל, חבל. הדוקטור צ'יזיק הזכירה, הדוקטור מירון, את עניין הבשר. מה יעלה בגורל התעשייה הזו בעוד כעשור אם אנחנו ממשיכים בדמיונות שלנו?
אז אני מאמין שהתעשייה תצטרך להשתנות באופי שלה. אני מאמין שהפתרונות יבואו דווקא כן מהטבע, אני פחות מבין במדע בדיוני, אנחנו בטח נדע להתייעל, אני מאמין שאנחנו נאכל פחות בשר, הרבה פחות בשר ממה שאנחנו אוכלים היום, אנחנו אוכלים הרבה יותר ממה שהעולם שלנו מסוגל להכיל, ואנחנו נאכל בשר הרבה יותר איכותי. צריך להגיד, אין לנו מחסור באמת במזון בעולם, זאת אומרת...
אין לנו,
אם עכשיו תיקח את כל האוכל בעולם ותחלק אותו בין כל האנשים בעולם שווה בשווה, כל אחד יקבל 2,900 קלוריות ביום. הבעיה שלנו היא לא מחסור, ודרך אגב זה לפני שנתנו לי לעשות כמה מהלכים עולמיים שיכולים להכפיל, לשלש ולרבע תוך שנייה את כמות המזון בעולם. אם נפסיק לאכול סוכר מעובד וקמח לבן שהם אינם מזינים ונעבור לקמח מלא לדוגמה, או שנפסיק לבזבז, או שנצמצם קצת את כמות המזון מן החי שאנחנו צורכים, כל המהלכים האלה יכולים להכפיל, לשלש ולרבע את כמות המזון בעולם, זאת אומרת, המחסור במזון בעולם, זאת אומרת, יש רעב בעולם.
זו לא הבעיה, כן.
זו לא הבעיה, הבעיה שלנו היא בעיית החלוקה, והדרך שבה אנחנו מנהלים את את הטבע שלנו, ואת תהליכי ייצור המזון שלנו. ופה אנחנו באמת צריכים לעשות איזשהו
שינוי. כי בעצם ככל שאנחנו מגדלים את אותם בעלי חיים מסכנים, אני חוזר ואומר מסכנים, בתנאי חיים אינטנסיביים יותר, הערך גם התזונתי שלהם ירד.
ברור, אז גם אנחנו מנצלים יותר ממשאבי הטבע, זאת אומרת, קילו בשר משתמש בהרבה קילוגרמים של דגנים וקטניות, וגם פוגעים בטבע בגידול האינטנסיבי, וגם אנחנו משפיעים בצורה מאוד משמעותית על הערך התזונתי. ותעדיף לי לאכול עשירית מהכמות של בשר שיהיה איכותי יותר וגדל בתנאים יותר טבעיים, מאשר לאכול בשר שגדל בתנאים כל כך אינטנסיביים.
אני אשמח רגע לתת את השני.
בבקשה.
אני מאוד מתחברת ומסכימה, ואפשר גם לגדל את את הפרות למשל, שזה אחד הגורמים המזהמים ביותר, בדרך יותר מקיימת. אפשר את הגז מתן שהם פולטות להפוך לחשמל, אפשר לתת להם אוכל טרי, ואז הן פחות פולטות גם, הן פחות חולות גם, הן לא אמורות לאכול את את המזון היבש, יש המון מה לעשות. אבל הצפי
טוב, הוא כל זה לא מוריד את העניין המוסרי מהשולחן, כן? זה כבר סיפור אחר.
נכון, אבל גם יש את העניין שאם אתה מסתכל לחיות, טורפות אחת את השנייה בטבע, זה גם לא הכי רחמני ועם קומפשן.
טוב, גם אנחנו רוצחים האחד השני ברחובות.
לא ניכנס גם לזה. אבל חשוב כן להגיד שהצפי הוא שהדרישה לבשר, למרות שנכון כל מה שדוקטור ציזיק אומר, הדרישה כנראה תוכפל תוך 20 שנה.
למרות התנועות החברתיות?
נכון, זה עדיין נשאר ונשאר נשתי לצערי, אבל מה שקורה זה שיש אוכלוסיות שלמות בעוד ובסין, שזה שווקים מתעוררים, שלמדו לאכול בשר, וזה כמות גדולה של אנשים, הדרישה תוכפל. גם לא דיברנו עוד על הדגים, שזה בכלל אנחנו כבר באוברפישים.
כמובן.
אז אנחנו כן נצטרך להביא גם אלטרנטיבות לייצר בצורה יותר יעילה, וזה כל העולם של הבשר המתורבת, כי בסוף אנחנו צורכים, הוא גם נגע בזה דוקטור ציזיק, אנחנו צורכים 30-50% מהמזון, לא מגיע אלינו לצלחת, וזה לכל אורך שרשרת ערך, ויש המון מה לעשות.
עוד יותר מכך, דברים שאומרת לנו לפני השיחה הזו, תמי סירקיס אקרמן, היא מנסה לומר לנו, נכון תמי, תתקני אותי, שהצלחת שלנו, בלי שנדע, היא צלחת פוליטית.
כן, מאוד, כי בארץ, בעולם בוודאי, אבל גם פה בארץ, הצלחת הצלחת של מה, הצלחת היא שיקוף של מה שיש לי בסופרמרקט, ומה שיש לי אצל הירקן, וזה שיקוף של יחסי הכוחות בין היצרנים והמגדלים והחקלאים והיבואנים.
ומי מגדל, ומה מגדל, ואיפה הוא מגדל.
כן, וזה גם מתחבר עם מה שאורי אמר על נושא של הערבות ההדדית הדבק החברתי שלנו. אז אם פעם אנחנו היינו, אנחנו, גם החקלאים וגם הלקוחות וגם הצרכנים וגם האימהות וגם הילדים, אני לא יודעת מי זה אנחנו. ואם אנחנו פעם הקפדנו על לקנות לצורך העניין שמן זית תוצרת ישראל, כי יש בזה אמירה על שלום, כי בתי הבד בדרך כלל שייכים לערבים, והזיתים שייכים ליהודים, אז וזה הכל נמצא פה בקרוב, ולא צריך להסיע את זה. אז פתאום, כשעל המדף בסופרמרקט, שמן זית מפורטוגל או מספרד, הרבה יותר זול מאשר השמן זית הישראלי, אז פתאום יוקר המחיה נעשה לי יותר מעניין מאשר הסולידריות החברתית. ופה, זאת אומרת, איזושהי מבט מבפנים ומבחוץ על השסע, ועל זה שהם מדברים בקול רם על כל מיני קרעים בינינו, זה לא רק ברחובות, זה לא רק בכיכרות, זה בסופרמרקט, זה במקולת, זה בקבלת ההחלטות מה אני קונה, ואצל מי אני קונה, ומה יוצא לי מזה, ואם אני פריירית. כל מיני שאלות שאני חושבת ש...
ואיזה בתי בד ואיזה קרמים את לא קונה בהם, גם זה, גם זו שאלה, גם זו שאלה פוליטית. אני רוצה לשאול אותך, אורי, יש דבר כזה תוצרת ישראלית, אנחנו בחג השבועות, בכלל עוד אפשר לדמיין את הדמיונות האלה?
כן, כן, אפשר לדמיין, דבר שני, יש תוצרת ישראלית, אמנם בשנים האחרונות, כמו ש... כמו שנאמר פה, אז התעשייה, כמו שתמי סירקיס אמרה, התעשייה היא זאת ששולטת בשאלה מה רוב האנשים יוכלו. זה באמת משפיע על העובדה שאנחנו פחות ופחות משתמשים בתוצרת מקומית, וגם משרד החקלאות בישראל הוא מהתומכים הקטנים ביותר בעולם בחקלאות המקומית. אבל עדיין יש פה חקלאים ויש פה מגדלים ויש פה תוצרת מקומית. אם אני רוצה לקנות שמן זית מקומי או חיטה מקומית או ירקות ופירות מקומיים, אז
אבל תשלם על זה טוב טוב.
אני אשלם על זה טוב טוב, אני צריך להגיד שזה לא הרבה יותר יקר מהתוצרת שאני אקנה בסופר, ואם אני צורך את זה נכון ובעונתו, אז אני לא בטוח שזה באמת יותר יקר בטווח הארוך. אני גם אגיד שזה שבועות, זה החג שהמטרה שלו זה לאכול תוצרת מקומית. לזה אנחנו צריכים להקדיש את החג. לא לחלב ולא לכל מיני עניינים אחרים, אנחנו צריכים למצוא את החיטה המקומית, ולעשות לחם מחמצת מקמח מלא מקומי, ולקחת את הירקות והפירות המקומיים שיש לנו כאן, וכל התוצרת המקומית, להעלות אותה על נס, זה המטרה.
אבל נדמה לי שגם אתה...
זה החג החקלאי שמחבר אותנו.
אבל נדמה לי, הדוקטור צ'יזיק, שגם אתה מדבר במונחים שתמי סירקיס דיברה עליהם, של הביחדנס.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. יש לנו, אתה יודע, אנחנו בעצם אם נחזור לפוליטיקה ולכלכלה של האוכל, הבעיה הכי גדולה שאנחנו מתמודדים איתה היום בכלכלת המזון שלנו זה הריכוזיות. זה העובדה שפעם אמצעי הייצור והשדות והירקות היו חלק מכל אחד מאיתנו. והיום התעשייה שולטת בהכל. בעצם אנחנו שוק המזון הריכוזי ביותר ב-OECD. ולכן התעשייה היא זאת ששולטת ברגולציה, במחירים, במה נראה בסופר ובמה... נקנה, ובדרך הזאת באמת אנחנו מאבדים את ההדדיות הזאת, את משהו משותף לכולנו. אם תנובה פעם לפני 40 שנה הייתה קואופרטיב, שהייתה חברת המזון הגדולה בארץ, והייתה בבעלות החקלאים ותמכה בחקלאים, וכל המהות שלה הייתה איך לתמוך בחקלאות ובתעשיית המזון המקומית, היום תנובה היא בבעלות סינית בכלל.
כן.
מה שמעניין את הבעלים של תנובה זה לעשות עוד כסף, להכניס לכיס שלו. זה לא אנחנו.
בוא לא נשכח, אני רק חייבת פה, ואני לא נציגה של תנובה, אני לא עובדת.
הדוקטור תמי מירון, כן.
אבל בוא לא נשכח שהתעשייה הזאת מספקת את רוב מקומות העבודה פה בארץ, ובסוף זה לא חברות שנמצאות בשביל כל הדברים האלה, הן צריכות גם להרוויח כסף. וכל הנושא שאנחנו מנסים לטפל בו, זה עליית מחירי חומרי הגלם, שזה מגמה עולמית.
אבל את כן מלמדת אותנו שהדבר החשוב ביותר הוא חינוך, גם כשזה מגיע לצלחת שלנו.
בטח, נכון.
שמה היה השיעור הראשון שהיית נותנת? אולי זו שאלה שישאל את כולכם. מה השיעור הראשון שהיית נותנת לילד, ילדה, בני, נגיד 14? נגיד הם עוד לא מקולקלים. מה היה השיעור הראשון שנתת?
גם אני מלמדת באוניברסיטה העברית קורס של פיתוח מוצרי מזון. הדבר הראשון, וזה נראה לי יהיה פה קונצנזוס, זה שאוכל חייב להיות לנו טעים. וטעים זה במובן של מערב את כל החושים. זה מתחיל במראה שלו, בריחות ובטעם ובמרקם, וכל החוויה הקולינרית שהוא מייצר. ולכן, אם אנחנו חושבים רגע בצורה אחראית, שאנחנו צריכים להיות מסוגלים, והמחירים של הבשר יעלו בצורה מאוד 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 גבוהה, כי המשבר אקלים משחק לרעתנו. אבל לעזוב רגע את זה בצד. אנחנו צריכים בצורה אחראית להכיל יותר אנשים עם אותם משאבים של קרקע ומים, וכשאנחנו מדברים על ביטחון תזונתי, דרך אגב, בארצות הברית 25% מהאוכלוסייה נמצאים במל נוטרישן, לא בגלל שאין להם מספיק כמות של אוכל, בגלל שהם באמת לא יכולים להרשות לעצמם, עזבו גם תמודות, הם לא יכולים להרשות לעצמם.
אני לא בטוח שהבנתי מה השיעור שאת נותנת.
השיעור שאני נותנת זה לצרוך יותר בצורה מותאמת, בצורה שמתחשבת גם במה שקורה בטבע, חייב להיות טעים, לצמצם את הכמויות ולהיות גם בהקשבה פנימה. אנחנו בעידן מאוד רעבתני שאוכלים יותר מדי.
כן, כן, כמו שאמרה לנו תמי סירקיס, לי יש עוגה אחת, לכם יש, לי יש כמה עוגות, לכם יש רק אחת. תמי, איזה שיעור היית נותנת, תמי סירקיס?
לימודי הליבה של התזונה, שאני חושבת שכל ילד צריך לקבל, וגואל יקירי, אם הגענו לגיל 14, איחרנו את הרכבת.
אוקיי, 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 טעיתי מה הגיל הנכון שאני צריך לומר, כן.
בגן הילדים צריך ללמד ילדים על תזונה נכונה, על מה הם צריכים להכניס לגוף, ללמד אותם וללמד את ההורים שלהם, כי אנחנו דור, אתה יודע איזה, וגם אותנו לא לימדו כמו שצריך. ואחד המאפיינים של עוני בעולם החדש, זה ילדים שהם בתת תזונה ובעודף משקל. כי אפשר להכניס המון המון קלוריות,
okay.
אבל לא להכניס מספיק חלבונים טובים.
אוקיי, okay. לא ידעתי שזה אפשרי, שני הניגודים האלה, אוקיי? אוקיי.
כן, כן.
גם תת תזונה וגם עודף משקל. כן. באדם אחד.
תחשוב על העניים החדשים, תחשוב על כן, תחשוב על עניים חדשים, הם בתת תזונה ובעודף משקל. כי כשסותמים לילד את הפה, עם עוד קצת פחממה, עם עוד פסטה, עוד לחם.
איך בא לי פסטה?
שלא לדבר על זה שעכשיו, עידד עידד.
וואי.
של המשקאות הממותקים, איזה כיף.
כן.
אז עכשיו אפשר גם את זה לעשות.
בוודאי, גם בוודאי. את הנוזל הירוק, את מכירה את הנוזל הירוק? את מכירה את
ה... נו,
בטח. בוודאי, בוודאי, אני מת על זה. הדוקטור צ'יזיק, מילה אחרונה שלך, לפני שאני הולך לאכול פסטה.
השיעור שלי היה מאוד פשוט. אני, דבר ראשון, הייתי לוקח את התלמידים שלי לשדה, לעבוד בשדה, לגדל איזשהו ירק, לטפח איזשהו גן ירק קטן. זה מה שאני הייתי עושה דבר ראשון. לראות מאיפה מגיע האוכל באמת.
עצה יפה. נברך אתכם בחג ביקורים שמח. תמי סירקיס, הדוקטור תמי מירון ודוקטור אורי מאיר צ'יזיק, תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
תודה רבה. חג שמח.
חג שמח.